ספר חדש בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית פועלים, אל האבדון, של הסופר הגרמני אריך קסנר, שמוכר לנו מספרי הילדים המפורסמים שכתב, כמו אמיל והבלשים, 35 במאי, פצפונת ואנטון ואחרים. אל האבדון הוא היצירה החשובה והמעניינת ביותר שכתב קסנר למבוגרים, ובה הוא חזה במידה רבה את שקיעתה של רפובליקת ויימר ואת ההידרדרות של גרמניה ושל אירופה כולה למלחמת העולם השנייה, באמצעות תיאור חסר רחמים של ברלין הדקדנטית בשנות ה-20. הספר ראה אור בגרמניה ב-1931, בשם שנתן לו המוציא לאור, פאביאן, סיפורו של מורליסט. חוץ משינוי השם שנתן המחבר, ההוצאה גם צנזרה אז קטעים שלמים שהיו בהם תכנים פוליטיים, חברתיים או מיניים בוטים. לא פורסמה גם אחרי דבר שכתב קסנר, ובה הזהיר מן העתיד לבוא. הנוסח המצונזר נשמר גם במהדורות הרבות שהתפרסמו במהלך השנים, ורק ב-2013 התפרסם סוף סוף הנוסח המקורי המלא של היצירה, על פי כתב היד שנמצא באיזבון של הסופר על ידי הפילולוג הגרמני סוון הנושק. אל האבדון הוא התרגום הראשון לעברית של המהדורה החדשה והלא מצונזרת, מעשה ידיה להתפאר של אילנה המרמן. היא החזירה את השם המקורי והוסיפה גם אחרי דבר, נוסף על אלו המקוריות של המחבר שהושמטו בעבר. על הספר הזה ועל מחברו אנחנו רוצים לדבר עם שניים. תחילה נאמר שלום למיודענו, דוד ויצטום.
שלום שלום.
היסטוריון לשעבר שליח רשות השידור בגרמניה. התמונה שעולה מן הספר הזה מזכירה לנו יצירות אחרות שעסקו בחברה הגרמנית בשנות ה-20, תחילת שנות ה-30, סיפורי ברלין, אני מצלמה וכולי, חברה שבצד חיי התהוללות יש גם אבטלה, עוני ותסכול. עד כמה התיאור הזה נאמן למציאות ההיסטורית?
אני חושב שהוא נאמן לחלוטין, אבל צריך לזכור שלא מדובר בצילום של מציאות, אלא מדובר בסטירה. רומן שהוא סטירי מטבעו, הוא מעצים את הגילויים שהוא מגלה, גילויים היותר שליליים של החברה הזאת, וכאלה שהזכרת אותם, כולל גם את המוסר הנורא שפאביאן כמורליסט בעצם מתאר אותו בצורה די קרירה, אבל בסופו של דבר אנחנו לא נמלטים מהמסקנה שמדובר בספר עצוב מאוד.
בחרית הדבר שנכתבה למהדורה הראשונה של הספר ב-1931, אבל ההוצאה לאור החליטה שלא לכלול אותה בספר, קסנר כותב שהוא רואה שבני הדור הזה עקשנים כחמורים והולכים לאחור אל פי תהום פעורה, ששם יש מקום לכל עמי אירופה. אבל הוא לא מכוון את הביקורת שלו אל גורם מסוים. מבחינתו כולם אחראים למצב, כולם אשמים. יש בספר למשל סצנה שבה הגיבור פאביאן מפריד בין סוציאליסט לנאצי שיורד זה בזה, ומבחינתו שניהם טועים, שניהם גוררים את המדינה לאבדון. זאת אומרת, הוא מרגיש שאסון מתרגש, אבל הוא לא יודע או לא מעז לשים את האצבע על הנקודה המדויקת, על שורש הבעיה.
נכון, הוא אומר באמת שבעצם כל הצדדים, אתה יודע, כמו שפעם היינה אמר, שכל הצדדים מסריחים באותה צורה, ואני לא סתם משווה אותו להיינה, משום שכאן באמת אולי החולשה והחוזק של קסנר כסטיריקן, שמכוון את החיצים שלו לכל מקום, אל הקומוניסטים, אל הסוציאליסטים, אל הנאצים, אל בני אדם שאינם מגונים, אל העשירים, אל הטיפשים, אל הבלתי מוסריים וכדומה. ומה שאולי מעניין לציין כאן, זו את הביקורת של הנס פלדה, סופר שהיה בערך במצבו של קסנר באותה תקופה, גם הוא עמד מול החורבות של גרמניה של ויימר, והוא כותב בביקורת שהוא כתב על הספר, על פאביאן ב-1931, הוא אומר, קסנר מכיר את ברלין היטב, ומה שהוא מצייר הוא מאוד מאוד מדויק. כל פרט ממש נקי וברור, אנחנו חיים בגיהנום, אבל גם כאן יש עדיין אנשים אידיאליסטיים שמאמינים במשהו, אבל הם כולם חסרי אונים, עושים איתם מה שרוצים, תדאג, תחרות, תהיה מאוכזב, ככה זה בעולם, אבל כמובן לא צריך להיות כך, אומר פאביאן קסנר, לא, בכוונה הוא כותב פלדה פאביאן קסנר, עשו מה שאתם רוצים, אבל אנחנו לא נוותר על ההגינות שלנו. הוא מעמיד את ההגינות האנושית של הפרט, מול כל מה שמתרחש בעולם, וכמובן זוהי חולשה, הוא מעמיד את עצמו במצב של חולשה.
כן, זה כותב מחבר הספר לבד בברלין, המוכר נכון. לנו היטב, אבל אז מה אנחנו באמת לומדים על קסנר מהספר? כי יש לא מעט כבד דמיון בינו לבין הגיבור, לבין פאביאן.
עד כמה שאני יכול לראות, פאביאן הוא קסנר. ממש פאביאן הוא קסנר. זה כמעט אחד לאחד. הסיפור הזה הוא סיפור מומצא, אבל האופי עצמו, האיש יעקב פאביאן, הוא בעצם אריך קסנר.
אז שאלת השאלות בהקשר הזה, אם קסנר אכן חזה את הקטסטרופה כבר בסוף שנות ה-20 או תחילת שנות ה-30, ואחר כך כשעלו הנאצים לשלטון, אז שרפו את הספרים שלו ממש לעיניו, והוא נאלץ להוציא אותם לאור בשוויץ, למה הוא בכל זאת נשאר בגרמניה הנאצית? למה לא הסתלק משם כמו שעשו רבים אחרים?
זו שאלה באמת ממש משמעותית לחלוטין לגבי קסנר, ואני חושב שהוא עצמו לא נתן לה, לא הצליח לתת לה תשובה מספקת. יש הרבה מאוד תשובות, וכשיש הרבה תשובות, אתה יודע, אז אף תשובה אחת היא לא תשובה נחרצת. אחת קשורה למשל בקשר המיוחד מאוד שלו לאימא שלו, שדאגה לכל צרכיו, והוא היה מאוד מאוד חרד לאימא שלו.
כמו הגיבור כן, של הספר, כן. כמו פאביאן.
לא, כן. כמו הגיבור של כל ספריו, כל, נכון. גם ספרי הילדים וגם הספרים למבוגרים, בכל הספרים האלה מופיעה דמות האימא, בעצם כדמות הראשית החיובית תמיד בכל מקום. אז ככה, זו סיבה אחת, אבל יש גם סיבות אחרות, הוא אמר, רציתי להיות עד ראייה כסופר, לא יכולתי להימלט מארצי, אבל צריך לזכור, נכון, הוא נשאר בגרמניה, הוא אפילו בעצם כתב תסריטים, מחזות, את התסריט לסרט הגדול ביותר של הנאצים, מונשהאוזן, אבל הוא לא שיתף פעולה עם המשטר, הוא אפילו נעצר כמה פעמים על ידי הגסטאפו. אבל על העובדה הזאת, המועקה הזאת של ההישארות בגרמניה, הוא לא הצליח להתגבר גם אחרי המלחמה. הוא אמר שהוא רוצה גם לכתוב את הרומן הגדול על מה שקרה לגרמניה אחרי המלחמה. אבל בסופו של דבר הוא לא הצליח לכתוב את הרומן הזה, הוא אפילו לא הצליח לכתוב ביקורת בעיתון על סרט תיעודי שנעשה מיד אחרי המלחמה על ידי האמריקאים, שנקרא תחנות המוות. והוא אמר על מה שנעשה במחנות, הוא אומר אי אפשר לשתוק על זה, אבל אי אפשר לדבר על זה. כך שבאמת הוא למעשה באיזשהו מקום, הוא נחבא, קיבו אותו, הנסיבות קיבו אותו, הוא גם סיים את חייו כאלכוהוליסט, באדם שיותר ויותר, מה שנקרא, נסגר בתוך עצמו, באמת סוף טרגי לחיים האלה של קסנר. דבר אחד שרציתי להגיד בהקשר לספר החדש הזה, אל העבדון, המהדורה החדשה, הוא זה שאומנם הוסיפו שם פרק אחד, אבל פרק שאני מאוד אוהב בספר המקורי, הוציאו משם. וזהו, זאת פגישה שלו עם חבר עיתונאי. והחבר העיתונאי מגיע למקום שהוא צריך להתמודד עם כך, שיש מקום ריק בדף הראשון של העיתון. אנחנו מכירים את זה מהמקום הריק, מקום הריק בזמן, כן, של של המהדורה. ואז הוא כותב משהו מהר מאוד, והוא אחד מסתכלים מה הוא כותב, הוא כותב, 14 הודים נהרגו בקלקוטה בהתנגשויות בין מוסלמים לבין הינדים. אז פאביאן אומר לו, המוסרי, אומר לו, אבל לא היו שום התנגשויות. זאת אומרת, שם יש תמיד התנגשויות. וכל ידיעה שאי אפשר לאשר אותה משך שבועות, היא ידיעה נכונה, כלומר, פייק ניוז, אתה רואה גם בזמנו של קסנר. ואז העיתונאי עוד מוסיף ואומר לפאביאן, כל מה שאנחנו ממציאים, הרבה פחות גרוע ממה שאנחנו מסתירים.
אוי, איזה משפט לסיים איתו את השיחה, דוד ויצטום, תודה רבה.
תודה לך.
כן, כך דוד ויצטום, והפרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב מבקשת להוסיף הערת הסתייגות, לא מן החשיבות והאיכות הספרותית של הספר החדש, אלא מן הניסיון המתמשך להחליק ולטשטש את הצדדים הפחות נעימים בביוגרפיה של אריך קסנר.
דבר מאוד מוזר, הרומן שלנו עם אריך קסנר, הוא אומץ לגמרי בתרבות, קודם בארץ ישראל ואחר כך במדינת ישראל וגם אחרי המלחמה, כשהיה מעין טבו על תרגום מגרמנית, עדיין המשיכו לראות אור הספרים שלו. אבל היה לזה מחיר, והמחיר הוא שאנחנו שיפצנו את הביוגרפיה שלו בזיכרון הישראלי, והתעלמנו מהצדדים האפלים שלה. כי כשמספרים את סיפור חייו, אז לא זו בלבד שלא מספרים לנו שהוא לא עזב את גרמניה ונשאר בברלין, והמשיך להוציא תוך את ספריו בשוויץ, תוך העלמת עין של השלטון, ולא מספרים לנו שלא היה זכר למראות התקופה בספרים שלו, אבל בעיקר לא מספרים לנו שבשנת 1941 הוא כתב בשם הבדוי ברטולד בירגר את התסריט לסרט הברון מינשהאוזן, שהזמין ממנו לא פחות ולא יותר מאשר עוזרו של יוזף גבלס, פריט הילפר, לרגל חגיגות 25 השנים לקולנוע הגרמנית, לעוף הסטודיו. העובדה שהוא שיתף פעולה באופן פעיל עם המשטר הנאצי גרמה לקלאוס מן, בנו של תומאס מן וכידוע המחבר של מפיסטו, להאשים אותו שהוא הפך להיות הכלב המעולף של השלטון. וגם אם נניח לזה לרגע בצד ונאמר שהוא היה כמעט כמו רוב הגרמנים ששיתפו פעולה באופן פסיבי ולמעשה בחלק מהזמן גם באופן אקטיבי, עדיין עולה התהייה מדוע הספר המצונזר שראה אור ב-1931 המשיך לראות אור באותו נוסח עם שינויים של סגנונים קלים גם בשנים שלאחר המלחמה. הוא כן שינה בו דברים. מדוע קסנר לא הוציא אותו לאור במלואו לאחר המלחמה? ואני חושבת שזה תוצאה של הפחדנות שאפיינה אותו ואיזה מין פסיביות כזאת בכל מה שקשור לרייך השלישי ולזיכרונות המלחמה.
אני רק אציין שהנו שכמי שכתב את הביוגרפיה שלו וחקר את יצירתו של קסנר, מעלה סברה שקסנר לא ידע במשך זמן רב על קיומו של הטקסט המקורי המלא, אותם קטעים שצונזרו, שהטקסט הזה נשמר בעיזבון של אמו. יכול להיות, אולי יש פה נסיבות מקלות.
אולי.
אבל
גם הוא חושב שלא ידע הרבה זמן, ובאיזשהו שלב הוא גילה את זה. אם זה היה בוער בעצמותיו, ולהוציא ספר ששורש על ידי השלטון הנאצי, ולהשאיר אותו בחיים בצורה הזאת, נראה לי הסבר תמוה.
אבל זוהר, האם הידיעה שקסנר האדם, הוא לא היה גיבור גדול, תגרום לנו לקרוא אחרת את ספריו, ותפגום למשל בענת הקריאה בספרי הילדים שלו?
אני חושבת שלא. אני חושבת שאם אנחנו נתחיל לקרוא כל ספר לפי הביוגרפיה של השופר, אז תהיה לנו בעיה עם הרבה מאוד ספרים. האם אנחנו נחשוב על מה שאנחנו יודעים היום, על טולסטוי ועל היחס שלו לנשים ולאשתו, כשאנחנו קוראים את אנה קרנינה המופלא? אני מקווה שלא, כי זה יקלקל. אני חושבת שצריך לעשות הפרדה מאוד ברורה בין הביוגרפיה של הסופר, שהיא חד פעמית, לבין הספרים שהם נצחיים, ולהמשיך לקרוא את הספרים בלי לחשוב יותר מדי על הביוגרפיה של הסופר.
זוהר שביט, תודה רבה.
תודה, שבת שלום.
Hello, I'd like to tell you a story about little Maxie and his Rosa.